אנחנו ממשיכים בדהרה בלימודנו הקבוע בספר אורות, אף על פי שהשעה והיום השתנו. אנחנו ממשיכים מה שפעם היה בזמן אחר. ובכן, קהל קדוש, אנחנו בספר אורות, באורות התחייה. ואנחנו ב... פרק ד' בעמוד נ"ג. כך לפחות לפי זיכרוני, אם יש לי מישהו הערה, רוצה לתקן, אני טועה במקום, אני חושב שזה נכון מה שאני אומר. טוב. אנחנו כן באורות, אורות התחייה, פרק דלת, עמוד נ"ג. טוב, הסבלנות. המילה סבלנות אצל הרב אין פירושה סבלנות, אלא סובלנות. זה הבדל עצום. סבלנות הכוונה, אני ממתין. אני, כדי שהדבר יגיע, יש לי סבלנות. סובלנות, הכוונה שאני מוכן לקבל דעות אחרות מהדעה שלי. בכלל אותו נושא. נכון? אז, אבל בימיו של הרב זצ"ל, כשאמרו סבלנות, התכוונו לסובלנות. כן, סבל במובן של לשאת. מה זה סבל? כוונה דבר שאני נושא אותו. אסירותי מסבל שכמו. לא במובן של כאב או צער, אלא במובן של מטלה. כן? אז מזה באו שתי המילים האלה, הקרובות זו לזו בביטויין, סבלנות וסובלנות, השונות במהותן, מבחינת מה שהן אומרות. עד כאן ברור? טוב. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה ממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. זאת אומרת, אם אנשים רוצים לחיות ביחד, כדאי שתהיה להם סובלנות. גם כדאי שהם יפתחו מידות של חסד וענווה, שימתיקו את מידת הדין. כי אם הכל עומד על שורת הדין, העולם גם כן נחרב, נכון? איך כתוב בגמרא? לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. דין תורה, אתה לפי שורת הדין, העולם לא יכול לעמוד. צריך לפעמים קצת לוותר, קצת לעגל פינות וכדומה. עכשיו, כל זה... זה דברים חשובים, מצד שני, בעייתיים. כלומר, איך אני יכול לוותר על האמת? כלומר, בזכות מה? מה מתיר לי בעצם לוותר על עקרונות וכדומה? צריך גם שפה יהיה גם כן איזשהו עיקרון שיצדיק את העיקרון. מהו? באורות. כן, כפי שאנחנו אמרנו בתחילת השיעור, בעמוד נ"ג, כן. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה ממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא, כלומר, מה שכתוב כאן מידת החסד והענווה זה פירוש למילה סבלנות. צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותכופה. כלומר, אם אתה רוצה באמת לאפשר לדעות שאתה לא מסכים איתן, להתגולל בראש כל חוצות, צריך בשביל זה שאתה תהיה עם מידת חסידות גדולה. ובינה תכופה. מה זה בינה? שכל. מה אתה רואה?
למה הפלורליזם חילוני
לא יכול לעשות את זה? מדוע הפלורליזם חילוני סתם ככה לא יכול לעבוד? כי זה יחריב את העולם. כלומר, מה שהיום אנחנו מכנים בשם סובלנות, הביטוי האמיתי זה אדישות. לא אכפת לי שאתה תגיד משהו שהוא הפוך מדעתי, כי בסך הכל גם דעתי, אני לא חושב שהיא כל כך חשובה. אם הייתי חושב שזה משהו קריטי, אקוטי, לא הייתי נותן לך. כן? זאת המשמעות של הסובלנות המודרנית. אצל הרב קוק, לעומת זה, הסובלנות יש לה משמעות מטאפיזית. כלומר, זה לך תחילה, אבל מסיבות אחרות לגמרי. כלומר, זה הרבה יותר חזק מבחינה הזאת. כן.
אבל לכאורה נדמה
יותר מזה, אני, יותר מזה, יש הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, אם... מכיוון שאף אחד לא יודע מה האמת, אז בוא לא נערוד לך את השני על הדבר הזה. מה מסתתר מאחורי זה? שאם הייתי יודע את האמת, אז הייתי הורג אותך. כי באמת, הייתי אז ודאי. לפי הרב קוק זה לא קרה. הרב קוק אומר, אני יודע את האמת, ואף על פי כן אני סובלני, כי זה חלק מן האמת. מה אותו חלק של האמת? זה מבואר בשני מקומות. המקום העיקרי זה בעמוד קכ"ט בספר אורות, עד עמוד קל"א. המקור הפחות עיקרי הוא זה שאנחנו לומדים עכשיו, כי הוא יותר פונקציונלי, זה בעמוד נ"ג. כן. לא, אז זה לפי זה שהסובלנות של הרב קוק איננה מתוך אדישות, אלא מתוך סיבות אחרות לגמרי. מה זה אצלנו? אצל מי? אצל הרב קוק?
לא, אצלנו, אבל אנחנו שם כראש מגוש קטין, ארץ ישראל, כל הדברים, הם מוכנים לשמור את כל מה שזה, אנחנו לא, תודה רבה.
משהו אחר לגמרי. כלומר, זה שיש היום חיפוף בתחום הפוליטי ושהציבור המכונה שלנו חסר עמוד שדרה, זה לא אשמת הרב קוק. כן? אבל פה, לא על זה אנחנו מדברים. כלומר, הרב קוק הוא לא היה חסר עמוד שדרה, וכשהוא רצה להילחם הוא נלחם. הוא ובנו. כן? וגם חלק מתלמידי בנו, גם כן, יש להם עמוד שדרה. כן, כלומר, יש הרב קוק האב, הרב קוק הבן, ורוח הקודש של תלמידה. אבל, אז אם כן, זה נושא אחר מה שאתה אומר. פה אנחנו מדברים בתחום הרעיוני. איך אני חי עם זה שיש דעות שונות? מה המשמעות של העובדה שיש דעות שונות? כן, אז העמדה החילונית הרגילה היא, סך הכל, של חולשה. מאחר ואני חלש, או בגלל שאני לא יכול לדעת את האמת, או בגלל שאני מפחד שאתה תכפה עליי את דעתך וכדומה, מתוך זה אני מפתח סובלנות. כדי שיהיה נעים לחיות ביחד. לפי הרב קוק, גם העמדה הזאת היא עמדה חלשה. זה לא יכול להיות הסיבה האמיתית של הסובלנות. הסיבה האמיתית של הסובלנות היא אחרת לגמרי, היא מבוארת בעמודים קכ"ט עד קל"א, ופה מובא איזה ענף של הדבר הזה. בסדר? כן, בבקשה, אדוני. רבי יו. מר כהן. נכון.
זה נשמע קצת לא מסתדר, כי הבנתי נכון, אני דעתי, גם תורה אמור לכלול את הכל, ובאנו החוס הסבור את הכל מה שקשור, גם תורה, כיום אנחנו בעלים
אלה... אני חוזר על שאלתך. אתה אומר... הסתיתתי את הירושלמי שאומר שלא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדני תורה, וזה לא כך מסתדר לך, כי התורה היא אמורה לכלול את הכל. אם כן, עד כאן ניסחת יפה מאוד את השאלה שאנחנו שואלים, מתחילת השיעור. ניסחת אותה שוב מחדש, יפה. בסדר? טוב. אז אני שמח לראות שהדברים חדרו, זה בסדר. טוב. יפה. טוב. אני רוצה לציין, יש כמה אנשים שיראו באינטרנט שאני יורד יותר מדי על תלמידים. אז תדעו לכם, גולשים יקרים, אולי אתם פשוט לא מכירים את התלמידים. התלמידים, הם אוהבים שיורדים אליהם. זה נתן להם הרגשה שמתייחסים אליהם, שאוהבים אותם. טוב. אף על פי כן, אפשר להשתדל. כן, מה אתה אומר? וכפי שאמר רבי נחמן ברסלב, מאוד היה קשה לי לרדת עליך, התלמידי היקר. כן. מה אתה אומר? זה פרודיה של משהו אחר. אתה אומר, יכולה להיות פה איזו עמדה אריסטוקרטית, שבעצם אתה אומר ככה, אני סנוב, אני יודע את האמת, אתם כל הזמן מתברבשים ומבחבשים, אבל בבוא הזמן, אחרי שתעשו את כל הטעויות, תבינו שצדקתי. כן? זאת העמדה הסנובית. כן. זה נכון. זה נכון. מי שבאמת בעמדה כזאת, הוא רשאי להתנהג כך כלפי העולם, ולהיות בעמדה הזאת. רק שנוריד ממנה את הביטוי של גנאי, סנובית, אלא אדרבה, סובלן. כי הוא יודע שהתהליכים צריכים להיעשות באופן הזה. אבל אני מציע, כדי שהדברים יתבררו עד הסוף, שאנחנו נקרא בפנים. אני חושב שזה מאוד יעזור, לא? טוב. אכן, ובכן. דווקא, על ידי מה שימצאו בקרב האומה, חסידי העליון. מה זה חסידי עליון? חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהיים ממלאים את כל הווייתם. בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור בכידי האלה. כלומר, אתה שואל את עצמך, רגע, אתה עכשיו רוצה לייבש ביצה, תורה מה תהיה עליה? אם עם ישראל ייבש ביצות, אז מתי ילמדו תורה? אומרת האומה, אל תדאגו, יש לנו בירושלים איזה צדיק, הוא יודע את כל התורה כולה. בינתיים אנחנו עסוקים בייבוש ביצות, הוא יטפל בזה. הוא יטפל בתורה. ומה יהיה? בתור הבא הוא ילמד את זה. כלומר, זה מה שאומר הרב כאן. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה, חסידי עליון, חסידים בלונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהים מלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה, בכוחה הרוחני עצור ביחידי האלה, ועל סמך זה, יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכיה המעשיים, בלי כל חרדה פנימית, שמה יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה. הנותן לה את כוח נשמתה, והמהווה את אידאליה, שעושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. זה תשובה לטענותיו של, בין היתר, הרבה טענות יש פה, אבל זה בין היתר תשובה לטענותיו של הרמן כהן. הרמן כהן, פילוסוף יהודי, בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20, הוא התנגד לציונות. למה הוא התנגד לציונות? הוא אמר, עם ישראל יש לו ייעוד אוניברסלי רוחני, אתם תתחילו לבנות מדינה, אתם תשכחו את כל הדברים שלכם. אומר לו הרב קוק, לא, מה פתאום, אנחנו דאגנו לזה, אל תדאג. שמנו בסטנד ביי את כל החוכמה, כל הרכוש הרוחני של האומה, אנחנו מרכזים בקבוצה קטנה, יאללה, תלכו, תבנו את המדינה, בבוא הזמן נוציא את זה מהגניזה. זה פחות או יותר מה שכתוב כאן. כלומר, מי? הרב קוק?
לא,
הרמן כהן לא צודק. רואים שהוא לא צודק. הנה, אתה רואה, הוא אומר להפך. ההפך. אנחנו רואים שברוך השם נבנתה מדינה, ונכון, נעשו הרבה קלקולים, והרבה חילוניות, והרבה הידרדרות, מכל מיני בחינות, 60 שנה אחרי הקמת המדינה, 140 שנה של ציונות, מה שאתה רוצה, ויש כמה צדיקים חסידים שאצלם כל התורה כולה נשמרת בכל תמימותה ושלמותה, כך שאנחנו לא צריכים לדאוג.
אבל זה היה בכל עוד לפני הגאולה.
לא, לפני שהתחילה הגאולה, לא, זה היה לפני הגאולה, התורה הייתה נלמדת על ידי כל עם ישראל. כלומר, גם יהודי פשוט שלא היה בעל תפקיד תורני רבני או משהו כזה, היה עוסק חלקים גדולים מיומו באופן קבוע בתורה. ברגע שעברנו לזה שרוב עם ישראל חילוני, ורוב עם ישראל עוסק בדברים מעשיים, לימוד התורה הלך והתמעט מהציבור. זאת עובדה. כלומר, משהו השתנה. הנורמה היהודי הוא לא היהודי הלומד. פעם, הגדרה של היהודי זה מי שיש לו ספר. הוא היה מסתכל בספר, לומד. זה היה יהודי. היום זה לא כך. אבל אומר הרב קוק, זה מה לא אכפת לי. אני מספיק גדול כדי להכיל בתוך את כל התורה כולה, אני שומר את זה, אני ובני, טפלים בזה. זה מה שהוא אומר. לא פשוט, אבל זאת העמדה שלו. זאת אומרת, יש לפעמים מצבים שכל האומה עסוקה בדבר אחד, יש פונקציות ש... רק כמה אנשים משוגעים אולי אפילו, לפעמים מתעסקים בהם. זה מספיק. כן. כלומר, בעצם מה שאומר כאן הרב קוק, זה שלא כל עם ישראל צריכים להיות תלמידי ישיבה. מה שזה אומר. כי לפעמים, למשל, רואים בחברה הדתית, יש הרבה פעמים איזה מין תחושה כזאת. כולם צריכים להיות מינימום הגאון מבילנה, בדיעבד אפשר קצת פחות מזה. כן? אבל פה רואים שזה משהו אחר לגמרי, זה חלוקת פונקציות. אתם תעסקו בזה, אני מטפל במה שאתם לא מטפלים. משהו כזה, כן.
הרב, אני חושב שבדורות הקודמים רוב הזמן האנשים
למדו. לא אמרתי שבדורות הקודמים רוב הזמן האנשים למדו. אני לא אמרתי את זה. האם מישהו פה טוען שזה מה שאני אמרתי חוץ מחיים? אני אתה רואה, אף אחד לא טוען.
ישראל לא מרודה.
לא, כי ככה הוא הבין מדבריי. הוא שואל האם באמת אני חושב את זה. אני לא חושב את זה. זה לא מה שאני אמרתי שבדורות קודמים חלקים גדולים, חלקים ענקיים של עם ישראל היו עסוקים חלק חשוב של יומם באופן קבוע בלימוד תורה. לא, כי אני לא אמרתי שהם היו עוסקים רוב הזמן בלימוד תורה. אמרתי, זה יכול להיות שעתיים, שלוש כל יום? כן. למשל, הדף היומי שהומצא על ידי רבי מאיר שפירא מלובלין, ראש ישיבת חכמי לובלין בפולניה. זה דבר שהקיף כמעט כל יהודי בפולניה. לא היה כמעט יהודי, גם בין הדתיים, שהוא עדיין הרוב המכריע, שלא למד דף יומי. כן? היום מי לומד דף יומי? יש, בסדר, לא אמרתי שלא. אבל... כן? אדוני היקר, אני רוצה להסביר לך משהו. 90% מעם ישראל לא לומד דף יומי. אתה יודע את זה? 90%, אני מדבר על זה, אני מדבר על עם ישראל, לא דברתי על הדתיים. הקדוש ברוך הוא לא בחר בדתיים, הוא בחר בעם ישראל. בסדר? טוב, בבקשה.
בעצם העמדה של החסידות.
מה העמדה של החסידות?
יש את הצדיק, הוא עם התורה, אנחנו נבוא
מדבר. יש משהו פה שדומה לחסידות, בהחלט. אני חושב בתחום אחר קצת, כי פה הרב לא מדבר על זה שדווקא יהיו דבקים בצדיק, יד רבה, לזה שלא יהיו דבקים בו. כלומר, אצל החסיד, אני אישית לא במדרגה של הצדיק, אבל אם מדבק בצדיק, משהו ככה מתחבר. זה הוא גואל אותי. לפי הרב קוק זה ההפך. החסיד, הצדיק, פותר אותי מלהיות דבק בו אפילו. כי אני צריך לייבש ביצות. אתה מבין? זה יותר חריף מבחסידות.
ואדם יכול להיות ככה.
מה זה לך תחילה ככה?
זה שהלך לייבש ביצות וחילל שבת וכשחרש על הבוקר וקצה לעשות כל מיני דברים. הוא יכול לעשות את זה לכתחילה בגלל שיש משהו בירושלים ובתל אביב באיזשהו מקום שושב את זה?
אני חוזר על שאלתך. האם האיש הזה שהלך לייבש ביצות וחילל שבת וחרש בבוקר במקום להתפלל, הוא יכול לעשות את זה לכתחילה בגלל שאחד בירושלים שלומד תורה? עד כאן שאלתך, הבנתי אותך. אני מציע שאתה תענה בעצמך. מה תגיד?
לא שאל שום שאלה בכלל.
אז זהו, למה אתה שואל? הוא לא שאל שום שאלה. אנחנו מדברים פה על הנהגה ההיסטורית. איך ריבונו של עולם מנהל את עולמו? אז ריבונו של עולם מנהל את עולמו בכל מיני אופנים, גם על ידי עבירות וכדומה. אבל זה הקדוש ברוך הוא. וכי היה צריך להסביר את זה? הרי זה מובן מאליו.
ואז יבואו אליהם בטענות?
האם יבואו אליהם בטענות? זה כבר חשבונות של הקדוש ברוך הוא. מה הנוסחה? האישית של כל אחד ואחד, מה מידת אחריותו, מה ייעודו, כל אחד נותן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא, לפי מה שקדוש ברוך הוא מכיר אותו, לא?
אז אפשר להיות חילונים היום, כי יש צדיקים שלומדים תורה.
האם, אתה אומר, אפשר להיות חילונים היום, כי יש צדיקים שלומדים תורה. באר נא דבריך, מה פירוש של דבר? אפשר להיות חילונים. תגיד לו שאני לא פה.
מה קורה, למשל, מה שהרב עכשיו אמר קודם?
הוא לא פה.
אתה
שואל האם מבחינה הלכתית מותר לי לעבור עבירות, זה מה שאתה שואל.
אם אנחנו נלך על פי...
לא, אני שואל אותך.
רגע, כן, כן.
לא, השאלה שלך היא שאלה מעניינת. האם לפי ההלכה מותר לעבור על ההלכה?
אני אשים משפט אחד.
אם אני מאמין לדברי הרב קוק, שאגב, הוא האמין שבהלכה, כן? אתה שואל, האם לפי הרב קוק, שהאמין בהלכה, הוא האמין שלפי ההלכה מותר לעבור על ההלכה? זו שאלה יפה.
מה התשובה?
תגיד אתה, מה התשובה?
אני חושב שכן.
אתה חושב שכן. כלומר, אתה חושב, כלומר, בעצם היו כאלה שאמרו את זה על הרב קוק, שהרב קוק הוא בעצם שבתאי. שהוא אומר שצריך לעשות עבירות לכתחילה, כי על ידי זה הגאולה מתקדמת. נכון?
לא, לא על ידי זה.
זה מה שאמרו. היו אנשים, אני ראיתי דברים שנכתבו על הרב קוק, שאמרו ששיטתו היא שיטת השץ. כן?
אני יכול ללכת לעוד בית, לפתח את עם ישראל, את ארץ ישראל, בצורה חומרית.
כן.
וכי יש את... הרב שלומד תורה.
סליחה, לא הבנתי. אתה שואל שאלה חדשה. אני אעסוק בחול בגלל שיש מישהו שעוסק בקודש. זה שאלה אחרת לגמרי. שאלה, האם לפי ההלכה מותר לעסוק בחול?
כן.
יפה. אז זה כבר לא זה לשאלה הקודמת. יש פה שתי שאלות. מי קובע... אתה קודם יש פה דבר חשוב. אם אפשר בבקשה להקדיש את השיעור לרפואת משה יעיש בן אילנה, שברגעים אלו עובר ניתוח, תודה רבה. כן, אנחנו מגישים את השיעור לרפואת משה יעיש בן אילנה, ורפואת יפה ג'מילה בת אסתר, ורפואת יביא מורי חיים גדליה בן דפי מסעודה. שאלה הבאה, מי קובע, מי יעסוק במה? כל אחד קובע במה הוא עוסק. הרי אין אדם בעולם שעושה מה שעושה, אלא בגלל שהוא רוצה. נכון? יש דבר נפלא שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, קוראים לזה הבחירה החופשית. אני זוכר שפעם אחת היה דיון בין הרבנים במכון מיר לגבי סדר הקליטה של התלמידים. אמרנו, טוב, התלמיד צריך לעבור מזה לזה וזה וללכת למזכירה ולעשות את זה וזה וזה. אז מישהו אמר לי, כן, אבל שמת לב שזה לא עובד. מישהו אמר לי, אתה רואה, זה לא עובד. בשלב הזה, בחוליה הזאת, התלמיד לא הולך לאיפה שאמרו לו. אמרתי, כי יש כאן גורם נוסף. אמר, כן, איזה? הבחירה החופשית של התלמיד. אז הרב ההוא אמר לי, זה לא בסדר. טוב, כן, רק... מה? לא, אני עניתי.
לא, אני לא אבן את התשובה. כן, אדם עכשיו אני אשלב בין שתי השאלות.
אתה משלב...
רגע, אני מותר לעסוק בחול על ידי עבירות, כי יש לה רעש עומתו.
אתה שואל, האם מותר לעסוק בחול על ידי עבירות? כי יש הרב, לא יש את, יש הרב שלומד תורה. אולי תענה בעצמך, מה התשובה?
מה שהרב קוק אמר קודם, זה... כי אני שואל על הדברים
שהרב קוק. אני רוצה לגלות לך סוד, הרב קוק לא היה שבתאי. לא, הרב קוק לא היה שבתאי. אז אם הוא לא היה שבתאי, זה סימן שהוא חשב שאסור לעבור עבירות.
אז מה הכוונה שבו
יש פה קודם? הוא מסביר לא מה שהולכים לשאול את הרב, אלא הוא מסביר את הנהגת השם. הקדוש ברוך הוא מקדם את האינטרסים שלו דרך כל מיני תהליכים, כולל תהליכים של עבירות. זה הקדוש ברוך הוא מותר לו, לא? הקדוש ברוך הוא מותר לו להשתמש בעבירות או לא?
מותר
לו. אז זהו. אז פה אנחנו לומדים
על...
אז אתה שואל שאלה חדשה. האם הקדוש ברוך הוא יבוא בטענות לאותו עובר עבירות שהקדוש ברוך הוא ישתמש במעשיו? זה יהיה תלוי במידת אחריותו של אותו עובר עבירה. האם הוא יכול היה לדעת מה הנסיבות המקילות? ריבונו של עולם יש לו את החשבונות שלו בינו לבין האדם. כן, בבקשה. האם בית דין יבוא בטענות אל אותו בן אדם? זה ודאי, כי זה התפקיד של הבית דין. כן, מה אתה אומר?
יותר מפעם אחת נתקלנו בגמרא בכך שהקדוש ברוך הוא מחויב לתורה והקדוש ברוך הוא מקיים מצוות וכדומה.
כן.
אז לכל הדרך ההנהגה שלו היא הפך מה שצריך להיות.
אז אתה אומר, איך זה מסתדר שמצד אחד הקדוש ברוך הוא משתמש בעבירות? ומצד שני, מצאנו הרבה מקורות שהקדוש ברוך הוא מקיים את מצוותיו.
או לפחות מחויב להם.
מחויב כלפי מצוותיו. אז זה סותר. נכון? הבנתי את השאלה שלך נכון? תשובה, זה אכן סותר. אלה הם רבדים שונים בהנהגה האלוהית. בבקשה, מה השאלה שלך? הלו, אתה שם בסוף. לא, לא, עוד מאחוריך, יש עוד מישהו. כן? מה הרב קוק היה מעדיף שאתה תעשה? תלוי אם אתה שואל אותו או לא. ברגע שאתה בא לשאול את הרב שאלה, סימן שאתה רוצה לקיים את ההלכה. אז ברגע שבאת לשאול אותו, אז הוא עונה לך, עשה את ההלכה. האם ללמוד תורה או?
לעשות.
תלוי לפי כישרונו וייעודו של כל אחד. אני פעם שאלתי את הרב ציודה את השאלה הזאת במכתב. מה אדם צריך לעשות יותר, זה או זה. וכו היה לשונו במכתבו אליי. בעניין סידור החיים בחילוק הזמנים של לימוד תורה ועסק מלאכה. הלא כבר הורונו חז"ל. טוב תורה עם דרך ארץ, והווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. ומתברר בכלל ובפרט, לפי ערך האדם ומעלתו וכוחותיו וכישרונותיו והכל לשם שמיים. ולפי המבואר בחתם סופר חלק ו' בפרק לולב הגזול, שעבודת הקרקע גופה בארץ ישראל היא קיום מצווה כמו הנחת תפילים. והנה לי דורש שלום תורתו באהבה רבה בציפיית הישועה השלמה, צבי יהודה הכהן. טוב. בבקשה, שאלתך. מה?
למה כל הסוכה
לולב הגזול, כן, בבקשה, מה השאלה? לא שומע. יפה, אתה בדיוק הבנת את השקפתו של הרב קוק על עם ישראל. שעם ישראל הוא, שעם ישראל הוא פאזל שמורכב מחלקים רבים, וכל אחד מעלה פונקציה בתוך התמונה הכוללת. אכן, כדבריך כן הוא.
הייתה השאלה.
הוא שאל האם, לפי הרב קוק, עם ישראל הוא כמין פאזל שעשוי מחלקים רבים, שכל אחד ממלא בו פונקציה, המצטרפת אל התמונה הכללית. ואמרתי לו כתשובה, אכן, הבנת נכון. את כוונת הרב קוק, שעם ישראל הוא פאזל, העשוי מחלקים רבים, שבו כל אחד ממלא פונקציה, מצטרפת לתמונה הכללית.
כן.
תבין שזה שלא חזרתי על השאלה, זה בגלל שכללתי את שאלתו בתשובתי. כשאני לא חוזר על שאלה, יש לזה סיבה. לפעמים אני לא חוזר על שאלה, לדעתי היא לא מוסיפה. וגם אפילו תבלבל את השומעים באינטרנט. לפעמים אני לא חוזר, כי אני כללתי את השאלה בתשובה. אז נא לסמוך עליי, בבקשה. כן.
הדימוי הזה דווקא יכול להביא לשגיאה, כי המחשבה יכולה להיות, הוא לומד תורה, אני עובד, והפאזל הזה יושלם. כל אחד יש לו את ה...
למה זה טעות?
אני חושב שיש פה שגיאה, כי כל אחד צריך להיות לו נגיעה גם בדברים...
כל אחד צריך שיהיה לו נגיעה קצת בתחום של השני, זה נכון.
אם אני חלק בפאזל שרואה את החלקים האחרים...
מצד שני, אסור להיות בלחץ, כן? יש כלל גדול שנאמר, שמהווה אחד המוטיבים הקבועים של מכון מאיר, זה בלי לחץ. ובדיוק מה שהרב כאן בא להגיד, שזה נכון להיות בלי לחץ. נכון, אחד עוסק במלאכה, אחד עוסק בתורה, כל אחד צריך שתהיה לו נגיעה בתחום של השני, אבל לא להיות לחוץ מזה.
אז אני אומר שדווקא בדימוי של הפאזל הייתי מתקן מבחינה מתודית, דווקא כדי שלבוא ולהגיד שאני צריך לראות את שאר החלקים, או לראות את הפאזל כולו.
לא תמיד, לא תמיד, זה גם טוב לפעמים שאני לא רואה את החלק השני, זה טוב. בבקשה.
יש מי שייתן את השמונה שעות עבודה שלו בסביבת כבישים שאחרי זה יחזור לדף היומי, ויש מי שייתן את השמונה שעות שלו בבית הדין ויחזור לדף היומי.
אכן, נכון, אתה צודק, זאת אומרת, מה שאומר כאן הרב, זה שיש חלוקת תפקידים בעם ישראל. אי אפשר לעשות הכל. אני לא יכול להיות בבת אחת, רב ראשי לישראל, ראש ממשלה, שר המסחר והתעשייה, אומן, סופר, פיזיקאי גרעין. לא יכול. בלתי אפשרי. צריך איכשהו שנתחלק. ורמטכ"ל.
העניין השני זה מה קורה כשצורכי המערכת סותרים את הרצון של הפרט. כלומר, הרבה רוצים אולי לעסוק בתורה, אבל אין מה לעשות, צריכים לסלול כבישים.
כן, אתה שואל, אז מה קורה כשצורכי המערכת סותרים את הרצון של הפרט? אז יש חיכוך. כן, בבקשה.
כמו תדעו מה שרציתי לשאול, מישהו יכול לקחת את זה לתור רשות, להתעסק רק בתורה, כי יש מישהו אחר שעושה את הדברים.
הוא אפשר, כן. יכול להיות שמישהו ייקח את זה, זה אפשרות, יש אפשרות.
האם זו הכוונה?
כן, זו גם הכוונה. זו גם הכוונה. כלומר, הרב כאן מתיר למי שרוצה לעסוק רק בתורה, אם הוא מחובר אל ההכרה שאחרים צריכים לעשות דברים אחרים. השאלה אם זה המומלץ, זה סיפור אחר, אבל זה יותר יש.
אז יש כלל אופטימלי?
מה?
יש כלל אופטימלי?
עכשיו, השאלה האם, לא יודע, השאלה האם יהיה מותר בגלל זה להתפרנס מהציבור, זה הרב בכלל לא דן בשאלה הזאת.
או מה עם המל מגבי צורכי ציבור, צבא?
כן, צורכי ציבור, צבא. אז תראה, אתה מדבר פה על מקרים קיצוניים, כן? יש מקרים קיצוניים. לפעמים מדינת ישראל אומרת, אתה כזה מוכשר, אנחנו רוצים שלא תעשה צבא, כי אנחנו צריכים אותך בתחום מסוים. זה קורה. אבל הדברים האלה לא נאמרים באופן ציבורי כולל. זה נאמר על אנשים פרטיים, ייחודיים. כן? אי אפשר מזה לגזור מדיניות כוללת. טוב, אולי נמשיך? אני מציע. טוב. יש פה שאלה. האם ישנו מקום לכתוב מעין שולחן ערוך לכל קבוצה בעם ישראל בנפרד לפי צרכיה? כן? הלאה. יש הרבה הנהגות ש...
למה? כי בכלל לא.
למה? בכלל לא. בוודך שכן. יש הרבה דברים שאומרים. הלכה לתלמידי חכמים זה כך. לבעלי בתים זה כך.
אבל זה בדיוק הדבר
לכתוב אותו.
לא, לפעמים גם כותבים את זה. לפעמים גם כותבים את זה.
בכדי לכתוב מה, אבל דיבר על כך שיש
הבדל... לא דיברתי על עבירות. אבל דיברתי על, נגיד, התעסקיות שונות. יש דברים, למשל, ביטול, למשל, האם לטייל, זה ביטול תורה או לא? מה אתה אומר?
אלף שאלות, ובכל אחד...
התשובה תהיה שזה תלוי למי. יש מי שאצלו אפילו לקום מהכיסא בשביל לשאוף אוויר לחמש דקות, זה ביטול תורה חמור. ויש אדם שאצלו לטייל שבוע בשביל ישראל, זה לא ביטול תורה, זה תלוי לפי עניינו.
ולכן לא צריך לכתוב את הדבר הזה, כי כל דבר זה מתבדק לגופו. זה דבר שאתה לא יכול לכתוב את הספר.
אתה צודק, שאני יודע, זה לא יכול לכתוב את זה בספר כולל, אבל אני יכול לכתוב ספר שולחן ערוך לכל אחד ואחד. נגיד, יבוא מיליון שואלים, תכתוב מיליון ספרים. טוב. לכן כתוב כאן מעין שולחן ערוך. טוב.
אין כלל אובייקטיבי.
יש כללים אובייקטיביים מאוד. הכלל האובייקטיבי הוא ההתחשבות בסובייקטיביות של כל אחד. כן. אולי נקרא בתוך הרב קוק, אני מציע שאנחנו ניגש, כמו שגם לרב קוק אני חושב שיש זכות להגיד משהו בשיעור הזה, למרות שאין פה מי שיבוא להגן עליו, אז אני מתנדב לזה. טוב. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, טוב, המילה אידיאולוגיה ברב היא לא בדיוק כמו אידיאולוגיה בימינו. אידיאולוגיה ברב פירושה התעסקות באידאות, זה הכוון. שאדם מתעסק בדברים עליונים, לא האידיאולוגיה במובן של מערך של עקרונות שעל פיהם אני פועל. זה משהו דוגמטי, בסדר? פשוט זה קצת מטעה המילה הזאת. בייחוד אומתנו אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא... כן.
בתקופה של הרב.
כן.
ההסבר היה כמו שאנחנו פרשנו...
לא, לא. בזמן הרב המילה אידיאולוגיה...
זה היה שמש מושפע במילון, מי שפותח מילון העברי לועזי...
אני לא יודע, יכול להיות מספר משמעויות. אל תשכח שבזמן הרב העברית הייתה בהתהוות. ואז לפעמים נתנו משמעות לאיזושהי מילה, מתוך תקווה שהמשמעות הזאת תיקלט, תתקבל. לפעמים זה עלה, לפעמים זה לא.
אז
הרב פה משתמש, הוא מאלה ש...
הרב אתה,
סליחה. כי אני מבין את הרב. טוב, בייחוד לעומתנו, ככה נראה לי, בסדר? במיוחד, מה זה הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה? מה פירוש כאן, הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה? לא, לא, לא נראה לי. ככה אני מבין. אתה יכול להבין אחרת, אבל ככה נראה לי. למה? ככה. שהיא הרבה הרבה... למעלה, מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה. יש אשר, מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים מעשיים וחברתיים, נכנס בה מיד רטט פנימי. כלומר, מיד מפחדים. היהודים נורא מפחדים מהתעסקות חומרית יותר מהגויים. הגוי, גם בעלי תרבות, לא כל כך נבהלים מזה שיש חלקים גדולים של האומה שעוסקים בדברים חומריים. אצל היהודים זה מפחיד. למה? בגלל שאצלנו תורה זה כל כך מרכזי, כל כך עמוק, שאנחנו חוששים מכל ביטול תורה.
זה טוב או לא טוב?
האם זה טוב או לא טוב? אני לא יודע. זהו נתון. כאן הרב מדבר על נתון של האומה. בעם ישראל תמיד יש חשש מההתעסקות החומרית. כן.
זה תלוי אצל מי. אבל זה דבר היום, הפחד והחרדה הזאת, זה רק בעיקר...
אתה אומר שהפחד והחרדה הזאת זה בעיקר אצל הדתיים. לא נכון, זה גם אצל החילונים. הרבה פעמים אתה רואה שיש, בציבור החילוני, לפחות אצל האנשים החושבים שבו, יש איזה מין חשש מפני אובדן הנשמה. או כל הצעקות ששומעים מדי פעם על זה שהם תקציבים לאומנות. או לתרבות, כן? שאלה מה מסתתר מאחורי המילים, תרבות ואומנות. אבל באופן עקרוני יש משהו כזה, כן? למשל, שמעתי ראיון עם המשורת דליה רביקוביץ' שאמרה שמדינת ישראל היום רודפת את התרבות. היא התלוננה על זה שאין כסף לספרות. טוב, אז זו דאגה שלא קיימת רק במגזר הדתי. טוב. אז בייחוד במתנו אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה ובסיס נשמתה, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה ועניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס בה מיד רטט פנימי. שמה? אגב, המילה התמכרות פה אינה כוונה התמכרות. שוב, אתם אומרים איך שהעברית התפתחה. כשהרב אומר התמכרות, הכוונה התמסרות. לא התמכרות במובן הרע של המילה. כן? נכנס בה מיד רטט פנימי, שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה. שמה, כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. זה ביטוי של הכוח מחובות הלבבות. כן. של, האם יהיה נכון לומר, כי החילוניות הייתה רק שלב, שיכל להצליח, וכעת היא כקליפה שדינה להיזרק. וכי השלב הבא הוא מלכות השם ביד חזקה. תוך הפרת זכות הבחירה, בשל חוסר יכולתו של עם ישראל להתרומם למדרגה הנדרשת. טוב, פה אנחנו שומעים בשאלה הזאת, מגמה שעולה הרבה בציבור, של ייאוש. כן, כשרואים שיש קשיים, אז אנשים נוהים לפתרונות אפוקליפטיים. כן, יש סטיקר כזה, נקרא, הפתרון היחיד, משיח בן דוד. מכירים את זה? כן? כאילו שאם יהיה משיח בן דוד, אז לא יהיו בעיות. פתאום. אין שום סיבה שבגלל שיש לך משיח, כל הבעיות נעלמות. מה, אז פתאום אין בעיות במערכת הבריאות, במערכת החינוך.
לא, אבל יש את הפרייר שיטפל בזה.
מה זה הפרייר שיטפל בזה? כדי שישמעו למשיח, צריך שתהיה מערכת שתשמע לו. כלומר, אם יש בן אדם אחד שאומר, אני יש לי כוונות טובות, אבל החברה, הגלגלי החברה לא פועלים למען זה, זה לא יעזור כלום. כלומר, זה נאיבי לחשוב ששינוי בשיטת המשטר היא זו שתפתור את הבעיות. אני לא אומר שלא צריך לפעמים לשנות משטר. אבל לחשוב שבזה תלוי הכל, זה, זה, זה פשוט נאיבי. ילדותי אפילו הייתי אומר. כן? ברור שישנן בעיות, זה ברור שהחברה החילונית עוברת תמורות, וגם החברה הדתית עוברת תמורות. ואני מאמין יותר בתהליכים דיאלקטיים אבולוטיביים, אבל רשאי אתה לחשוב שהשלב הבא הוא מלכות השם ביד חזקה. אבל אז תשאל השאלה, בעצם השאיפה שלך, שואל יקר, לדיקטטורה, בעצם אומרת שכל מה שקרה ב-150 שנה האחרונות של התפתחות דרך ברור חופשי ושכלי של האמונה, הדבר הזה היה מיותר לחלוטין, וזה בעצם הייתה פשלה של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שאתה אומר. חבל, לא נראה לי. כן, אבל השלב הזה הוא שלב רע. כן? כלומר, בעצם מה שהוא אומר זה ככה, זה חבל שהקדוש ברוך הוא נתן לדברים להתברר על ידי השכל והבחירה החופשית של האדם. זה בעצם לא הלך. זה לא עבד. כיוון שזה לא עבד, הבה נחזיר את הגלגל אחורה, סוף סוף נכפה את התורה על עם ישראל. זה פחות או יותר מה שכתוב כאן. זה נראה לי לא לקחת את הדברים בגדלות. כן. אפשר להגיד ככה, אני לא אמרתי שמה שהוא אומר כאן לא ניתן להיאמר, לא אמרתי שזה מחוסר כל היגיון. אני רק אומר שזאת עמדה שקשה לי להזדהות איתה, זה הכל.
לא, אבל הוא אומר שלקחת את כל התהליך שעברנו ולגזור אותו לפח, זה לא נכון. אבל בסופו של דבר, בתחילת התנ"ך, הוא אומר, ניחמתי על מעשיי, שהעולם ניסה כאילו...
כן, 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 כן. בתחילת התנ"ך אתה צודק שיש לפעמים תהליכים של ניחמתי כעשיתים כל מיני כאלה. אבל יש הבדל בין תחילת התנ"ך לסוף ההיסטוריה. זה מה שאומר הנביא ירמיהו. והנה ימים באים, נאום השם. וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם. ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים. לא כמו שאז הכרחתי אותם. אשר המה, הפרו את בריתי. ואנוכי, בעלתי בם, נאום השם. הראיתי להם פה מי הבוס, מי הבעלים. זה לא עבד. כלומר, מה שאומר הנביא ירמיהו, שהקדוש ברוך הוא אומר, כל ההיסטוריה, במשך כל ההיסטוריה, היה משחק של הורדת ידיים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. לפעמים זה גובר, לפעמים זה גובר. אומר הקדוש ברוך הוא, נמאס כבר מהסיפור הזה. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי הימים ההמה. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה. והייתי להם אלוהים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו, למור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי מגדולם ועד קטנם. כי אסלח לאבונם, ולחטאתם לא יזכור עוד. כלומר, אתה רואה שהנביא ירמיהו לפחות לא חושב כמו השואל. הנביא ירמיהו, זה הקדוש ברוך הוא אמר לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא סומך על עם ישראל באחרית הימים. שדרך כל הפשלות שלו, הוא יברר באופן עצמאי, מתוך תבונה, מתוך בחירה חופשית את האמת. מה שבעצם נאמר כאן, זה משהו שכוסס את הציפורניים. מתי סוף סוף החילונים ייפלו? כן? מתי הם יראו שהחילונות זה שום דבר? סוף סוף שאין לנו אלא תורת השם יתברך שתבח שמולעה. כן? אתה מבין? זה בעצם סירוב לקחת את הבגרות. זה סירוב להתבגר, כן?
זה גם שואף בסוף לסוג אחד של יהודי, לא...
זה סוג של, כן, של אחד... בסדר, זה עוד סוגיה אחרת, אבל אני אומר, זה הפחד מהחירות. ברור. טוב, אפשר להמשיך. אני לא אומר שאין צרות, כן? אנחנו רואים איזה צרות נעשות. אפילו החילונים עושים טעויות, לא רק הדתיים. אני מסכים. טוב, כן. האם זה לא גאווה? תראה, אפשר להוסיף עוד כמה, לשתול עוד כמה דברים. האם זה לא גאווה? האם זה לא טיפשות? האם זה לא עצבנות? האם זה לא... כן, בסדר. מה?
זה לא השלילה של הבחירה החופשית, הספר שהדמות של
הנביא? מה שהוצא כאן? האם זה לא שלילה של הבחירה החופשית?
לא, מה שהנביא אומר בסוף.
האם מה שהנביא אומר זה לא שלילה של הבחירה החופשית? לא, ההפך. מה שהנביא אומר, שעד רבה, שהדבר ינבע מעצמם. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם יכתובן. כן, אפשר להבין את זה אחרת, אבל אני לא ככה מבין את הנביא. כן? אלא עד רבה, שזה בא מתוך בירור.
זה יכול גם לא לעבוד.
זה יכול גם לא לעבוד, הקדוש ברוך הוא סומך עלינו שזה יעבוד. כי אמנם הרשות נתונה, אבל הכל צפוי. טוב, אולי נמשיך. אני מציע שנלמד את התורה של הרב קוק. מה דעתכם? טוב, נמשיך. אז יש תמיד חשש. שמה, כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. הביטוי הזה לקוח מספר חובות הלבבות. מת?
רבנו
בחיה. ברבי יוסף. הדיין, אבן פקודה. מי סרגוסה? בסדר? מה? לפני כמה זמן הוא חי? 900 שנה. אולי אפילו קצת יותר, 950, משהו באזור שם. כן, זה רציני, הרבה זמן. טוב, ומתוך כך, היא עושה את פעולותיה הכלליות, המעשיות, או מה שקוראים פוליטיקה, או כלכלה, או ביטחון, במחצית אנרגיה. כלומר, לא עושים את זה עם כל הלב. כלומר, מה שאומר כאן הרב, אם עם ישראל ימשיך להיות תורני, יקשה לו להקים צבא, יקשה לו להקים מדינה. הוא תמיד יעשה את זה בלב חצוי. חבר'ה, צריך לבנות כביש. מה באמת? כן, כתוב בשולחן ערוך, יישוב ארץ ישראל. באמת, זה יופי, מתי? מחר בבוקר כולם יוצאים לבנות כביש. איזה יופי, מתרגשים מאוד, הולכים למקווה לפני כן. מגיעים לאתר הבנייה, אומרים לשם ייחוד, אחרי שעה של הכנות מוכניות, סוף סוף בונים מטר של כביש. אחרי מטר, חבר'ה, צריך לחזור לבית המדרש, יש שיעור עוד מעט. אבל מה עם ההמשך? תשמע, עשינו השתדלות. זה גאווה, זה גאווה לחשוב שהכל תלוי בנו. אתה לא משאיר משהו לקדוש ברוך הוא? כן, אז זה נקרא לעשות את הדברים במחצית אנרגיה. זה לא ילך. כן? והרי הרוחניות... מתערפת מפני הסיבוך החומרי. והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. על כן היא צריכה, עכשיו פתרון, אם כן אומר רב, להעמיד חסידים גדולים, המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה. הם, העליונים הללו, יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. כל התורה כולה, איפה זה? זה אצלי. על כן, אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני הטרדה של העבודות המעשיות. מעיין. מבוע זה מעיין. כן? הם לא מפחדים מזה שזה מתייבש. כי הם בעצמם, הם המעיין. הם הולכים אל המעיין.
הרב, נכון, נשמע קצת שהדתיים, כמו שקשור לכל
מחפיפניקים, כן, כן, זה האמת. זאת האמת. אתה צודק, זה מה שכתוב. שבאמת הדתיים יש להם קושי עם העניינים החומריים, והחילונים פחות. הרי עובדה שההתיישבות הדתית בארץ ישראל, הקיבוצים הדתיים והמושבים, זה בא אחרי שזה התחיל במגזר החילוני. היה אמנם ראשית ההתיישבות במאה ה-19 הייתה דתית. היישוב הישן, ואחר כך המושבות הראשונות, כל זה היה דתי, נכון? ארגון חובבי ציון. נו, ומה קרה? לא הצליח. לא הצליח. נכנסו לחובות, היו צריכים את הברון רוטשילד שיציל אותם, ואחר כך פיקה ויקה וכל מה שאתה רוצה. היה צריך לעזור להם. לא הלך. הלכו כמה שנוררים לאירופה, לכמה עשירים, אולי תעזרו לנו במושבה שלנו, יש בעיה כזו וכו'. למרות שאתה רואה איך שהתחילו לחרוש בפתח תקווה, איך שלבשו בגדי שבת. והרב עקיבא יוסף שלזינגר, כשהביאו לו לראשונה, הפרי הראשון שגדל לו באדמת ארץ ישראל, לבש בגדי שבת, וברך שהחיינו. כן, סוף סוף פרי בארץ ישראל. אבל זה לא הלך. בסוף באו כמה קומוניסטים, אמרו, יאללה חבר'ה, צריך לעבודה, רובוטה. כן, זה עבד. האם ישנם בעם ישראל אנשים חושבים שלא חששו מההתעסקות בחומר? כן, הרב קוק. הלאה. אז הם העליונים הללו יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם, על כן הם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של קלות האומה מפני הטרדה של העבודות המעשיות. זה מסביר למשל מדוע אצל חכמי הקבלה יש תופעה מאוד מיוחדת ביחס להלכה. רבי חיים ויטל כותב שמי שעוסק בסתרי תורה, כשהוא בא לפסוק הלכה הוא מקל. מה? אבל על עצמו הוא מחמיר. כלומר, כאילו המקובל אומר, תשמעו, את העול של החומרה אני לקחתי לעצמי. אני אחמיר כל החומרות שבעולם. אתם תקלו. אני כבר טיפלתי בחומרה. יכול להיות, כן, כי הוא צריך יותר, כי הוא צריך לנהוג בהחמרה על עצמו כדי להיות בטוח שהוא באמת קדוש. אבל כלפי אחרים הוא מקל.
אבל כשרואים את הרב נתן בצורה
מסוימת. מה? לא דווקא, כי החומרה, הרב לא מפרסם אותה. אסור לאדם לעשות חומרות באופן שזה גלוי. אדם מותר לו להחמיר על עצמו, אף אחד לא יודע.
גם כששואלים אותו, אסור לו להגיד?
הוא צריך להתחמק. למשל, אדם לובש ציצית. זה חומרה או לא? זה חומרה, נכון? בעיקר הדין, אדם לא חייב ללבוש ציצית. לכן אדם לא צריך לדעת, לא צריך לפרסם את זה שהוא לובש ציצית.
אז מצד ההלכה צריך להכניס את הציציות בפנים?
לכן מכניסים את הציציות בפנים.
צריך
עדות המזרח? מה פתאום? הספרדים, אתה מתכוון. גם עדות המזרח אני לא יודע מה הם עושים. הספרדים אני יודע שהם מכניסים. כן. אז גם הספרדים, גם עדות המזרח, מכניסים, וגם אשכנזים. זה הרי מובא בשאלות ותשובות מערי מברונה, שהיה בכל זאת מגדולי הפוסקים באשכנז במאה ה-15, הוא כותב שאסור להוציא ציציות בחוץ. כי הם סומכים על דעת המגן אברהם, שאומר כן להוציא. בסדר? אבל אל תגיד לי ספרדים אשכנזים. זה לא קשור לספרדים אשכנזים. אז האם מותר לבני ישיבות היום להוציא? זאת שאלה. עכשיו השיעור הזה הוא לא שיעור בהלכה. אם זה היה שיעור בהלכה הייתי נכנס לעובי הקורה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס. כן.
יש את הרב קוק, יש את הדעה שנכנסים 10,000 לומדים,
זה כתוב בגמרא, מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה בגמרא כתוב. זה כתוב בגמרא. 1,000 נכנסים בית המדרש, אחד יוצא להוראה, נו.
אז לפי השיטה שלו, מה, איך יצא? האחד הזה? אם כולם בהתחלה ישבו וילמדו...
לא, לא כולם. לא, סליחה, כשאמרו 1,000 נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא להוראה, אמרו 1,000 ולא אמרו מיליון. שמת לב?
בסדר.
לא, אז יש את זה, בין 1,000 למיליון. לא, זה אומר שאפילו בין... כלומר, לא כל האומה נכנסת לבית המדרש. אני לא יודע. הוא אומר, האומה דואגת לזה. אולי זה תלוי בתקופות. סך הכל, הרי מה עשה הרב קוק באופן אישי? הוא הקים ישיבה. נכון? כמה תלמידים היו לו?
30.
משהו באזור הזה. כן, 30, משהו כזה. כן? תראה מה שהוא עשה במדינה הזאת. כן? יש לך 140 מתנחלויות ביהודה ושומרון. כן, טוב. זה דוגמה, כן? זה אחד הדברים שהוא עשה. יש עוד כמה דברים שהוא עשה חוץ מזה. מה? מה? לא, הוא גם העמיד לנו תלמיד חכם גדול. את הרב אלישיב, נתן לו סמיכה. כן? מי נתן את הסמיכה של הרב אלישיב? הרב קוק. כן? גם עשה לו את השידוך. הלאה. מה?
גם עשה
לו את השידוך. טוב. פעם היה איזה מודעה בבני ברק, לא יודע, מישהו כתב, רצה לבזות את הרב אלישיב. כתב, אלישיב שווה קוק. אז הרב אלישיב אמר, אשראי שזכיתי שבעת זקנתי משווים אותי לרב קוק. טוב. איפה אנחנו? על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של קהילות האומה מפני התרדה של עבודות המעשיות, הרוחניות החיובית כבר מתפלשת באומה מאליה, על פי סגולתה הפנימית, על ידי הערת אליה היחידים שהם שלוחי ציבור. כלומר, זו פעולה סגולית אפילו. הציבור לא שומע את החכם הזה. אבל זה נמצא שם. זה כמו שלמשל, כשהנשמה שוכנת בגוף, אז לא תמיד רואים את פעולת האדם ישן. האם רואים את הפעולה של הנשמה? לא רואים. אבל היא נמצאת שם. שמעתי שכתוב בירושלמי, שככל שהגוף מוסיף בניין, הנשמה מוסיף בניין. הרב שמע את זה? יום טוב. לא ראיתי את זה בירושלמי, לא מכיר את הביטוי הזה. הלאה. על ידי הערת אלי היחידים שהם שוכי ציבור ונושאים הם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה. האומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר יקרים. ועל כן היא מכבדתם ומתייראה מהם יראת הרוממות. לכן באמת הדבר הזה גורם לציבור לכבד את האנשים האלה. למרות שהם לא יודעים בדיוק על מה מדובר, אבל מכבדים. למשל, באידיאולוגיה הז'בוטינסקאית. ז'בוטינסקי היה יהודי חילוני בכל מלוא מובן המילה. עם השקפת עולם, הרוויזיוניסטית המפורסמת. חלק מהאידיאולוגיה שלו כללה שחייבים לתת כבוד לרבנים. למה? הוא מסביר. כי הם כוללים בתוכם את אוצר הרוח של האומה. האם הוא מתכוון לעשות מה שהם אומרים? לא, הוא לא מתכוון. אבל יש איזו תחושה אינטואיטיבית ששמה יש משהו שחלק מסדר האומה מחייב שיכבדו אותם. עכשיו, זה לא רק ז'בוטינסקי, הבאתי ז'בוטינסקי בגלל שאצלו זה בולט מאוד הדבר הזה. אבל זה גם באופן כללי בציונות. אגב, מעניין מאוד שמאז הקמת חובבי ציון, עוד לפני ההסתדרות הציונית, ואחר כך דרך ההסתדרות הציונית, אחר כך ממשלות ישראל השונות, תמיד ההנהגה החילונית דאגה שלפחות זקן אחד יישב בממשלה. לא משנה מה. איזה מין תחושה כזאת שחייבים אפילו לשחד אותו רק שישב איתנו.
שלם
זה לא כיסוי ערווה. זה כיסוי ערווה, ודאי שזה כיסוי ערווה, אבל למה צריך כיסוי כזה? זאת אומרת, יש איזה הכרה מאחורי השחיתות הזאת. יש איזה הכרה שהוא מייצג משהו שאני רוצה שיהיה איתי, והוא הנותן לי את הלגיטימציה. כלומר, באיזשהו מקום, אני לא מרגיש לגיטימי בלי שיהיה זקן אחד איתי. הוא נאמר כך, היה פעם באיזה בית ספר תיכון באילת, עשו תרגיל לתלמידים. בית ספר תיכון חילוני. ביקשו מהילדים, או מהתלמידים, לצייר. ציירו יפני, תצייר רוסי, תצייר אינדיאני, תצייר יהודי. אז ציירו. ציירו. כל אחד צייר. איך היה נראה היהודי?
זקן
פאות כובע. לא, זה היה יהודי. אז אמר אחד הרבנים, הלך למנהל, אמר, אתם נכשלתם בחינוך. אם בשבילכם היהודי זה הדתי, אז סימן שאין לכם ערכים משלכם. אז זה תקושיה. כלומר, לפחות תקושיה יש קושיה. בסדר, אני לא אמרתי שהן סיבות לדבר, אבל אני אומר, בסופו של דבר, יש איזה מין הרגשה, הזה שם עם השחור והפאות, זה היהודי, משהו כזה. כן? האם זה צודק או לא? יש מה לדבר, אבל זאת היא ההרגשה. אז מה אומר כאן הרב? ועל כן, אם מכבדתם ומתייראה מהם יראת הרוממות. ברית אלוהים בארץ היא גלויה, דווקא על ידי עבדי אלוהים העליונים, והגבורה החומרית הולכת ועושה את דרכה ואצל הריה, בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנם עמה שומרי חומתה העליונה. אז הסבלנות מתפתחת, והחיים המעשיים פורחים, וגם הדיבורים האחדים היוצאים לפעמים מפיות של קדושים. לפעמים אותו צדיק, אותו קדוש, פותח את הפה. קורא לו. מדבר קצת. שניים, שלושה משפטים. נותנים מזון בשפע רב יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. אני כתבתי 100 ספרים בינוניים. תודה רבה. זה לא שווה את ברכת שהחיינו של הרב מימון בהקמת המדינה. נכון? הקימו את מדינת ישראל, נכון? בארץ ישראל, קם העם היהודי, נכון? ובסוף שומעים, הרב מימון מברך ברכת שהחיינו. ההשפעה של הברכה הזאת על אופיה של המדינה לדורות, היא אדירה. זה מה שכן הרב אומר. זהו המצב המאושר שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת חייתו על אדמתו. כן, בבקשה.
שוב, כדי להדגיש את המסר של השיעור, אם נגיד ויכולנו כלכלית ליצור מצב שמביאים עובדים זרים וכל עם ישראל יעסוק בתורה,
לא, לא, ודאי שלא. אני חוזר על שאלתך. כדי להגיד את המסר של השיעור, אם היה אפשר להביא עובדים זרים בכמות מספקת כדי שהם יעבדו, וכל עם ישראל יעסוק בתורה, האם הדבר הזה היה רצוי? תשובה, לא.
זה לא החזון לעתיד.
אתה מקבל משהו אחר. כתוב בנביא, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר יקריכם וקורמכם. שים לב לביטוי שם. ועמדו זרים. כלומר, יבוא זמן שההשפעה, ההקרנה שלנו תהיה כל כך גדולה, שתהיה יוזמה של האומות להפוך את עם ישראל לכהנים. כלומר, יגידו, בסדר, עבדתם יפה, הבנו את המסר, אנחנו עכשיו רוצים להיות כמוכם. כדי שתוכלו להמשיך להקרין עלינו, אנחנו נהפוך את כולכם עכשיו לבחורי ישיבות. זה משהו אחר. זה אחרי שהמפעל כבר פעל את פעולתו. אבל מהו המפעל? הקמת חברה אורגנית שמורכבת מכמה חלקים, שתשמש כדגם לחיקוי לאומות. אז אתה לא יכול לעשות את זה על ידי שאתה הופך את כולם לתלמידי ישיבות. כי אז זה הופך להיות כמעין החברה הטיבטית. כן? הטיבטים, הם באמת הקימו אומה של בחורי ישיבות. כן? אבל זה לא היווה דגם לחיקוי לאנושות. לפחות לא כחברה. טוב, עד כאן להיום. כן.